צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מתחדשות השיחות בין הליכוד למפלגות המיועדות להקים את הממשלה הבאה. צוותי המסע ומתן של הליכוד ייפגשו במלון לאונרדו בירושלים בשער בה אחר הצהריים עם צוותי המסע ומתן של מפלגת ש"ס. כשעה וחצי לאחר מכן יזמנו הצוותים של הציונות הדתית, ובתום פגישה בת חצי שעה הגיעו למקום לפגישה נפרדת גם נציגי יהדות התורה. זו ידיעה של כתבנו אבי רבינה. יושבת ראש מרץ זהבה גלון צפויה להודיע בתחילת השבוע על התפטרותה מראשות המפלגה. ההחלטה של גלון התקבלה לאור כישלון המפלגה בבחירות ונפילתה של מרץ אל מתחת לאחוז החסימה. עיריית לוד פרסמה מכרז ראשון מסוגו בישראל להקמת תחנת חשמל שכונתית להספקת חשמל כשר בשבת באמצעות סוללות או טכנולוגיות אחרות. המכרז יועד לתושבי החיסמך, ולפי תנאיו החשמל שיופק יהיה מהודר ובפיקוח רבני השכונה ללא שום חשש של חילול שבת, בכך יחסך הצורך בהתקנת גנרטורים. את המהלך יזם חבר כנסת יעקב אשר מיהדות התורה, שגם הודע לראש העיר לוד יאיר רביבו שנרתם לצורכי תושבי השכונה תוך שמירה לאיכות הסביבה ורמת בטיחות גבוהה. רוסיה פתחה מהבוקר במתקפת טילים משמעותית על מספר ערים באוקראינה. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי בין היתר נתקפו הערים אודסה, דניפרו, קייב ואומן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
התחזית בחסות
שקיות האוכל של סאנו סושי, שקיות נוחות לשימוש במגוון גדלים ודגמים לשמירה על התימות וטריות המזון. שקיות האוכל של סאנו סושי מאושרות על ידי בדץ העדה החרדית ירושלים.
היום יהיה מונן חלקית בצפון הארץ ובמרכזה צפוי לרדת גשם מקומי, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. מחר עדיין ייתכן גשם מקומי, הטמפרטורות יעלו מעט בערים ובבנים הארץ, ובשבת קודש התחממות נוספת.
התחזית בחסות
שקיות האוכל של סאנו סושי, שקיות נוחות לשימוש במגוון גדלים ודגמים לשמירה על התימות וטריות המזון. שקיות האוכל של סאנו סושי מאושרות על ידי בדץ העדה החרדית ירושלים.
ועד כאן חדשות כל חי.
קופת העיר 100% צדקה תהורה שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים כנסו לאתר כל חי.
דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, צהריים טובים. דיבור יהודי של יום חמישי, ערב שבת, פרשת חיי שרה. ממשיכים ללמוד מכל פסוק, מכל מילה שכתובה בתורה. ובפרשיות האלה בכלל, הלימוד הוא באמת מקיף כל כך ופרטני כל כך. לא סתם אנחנו אומרים, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אנחנו יכולים ללמוד את הלכות שבת, אנחנו לומדים מאות אחת בתורה את המלאכות, מה אסור ומה מותר. וכאן התורה מעריכה ומספרת לנו כל פרט בחיים של האבות ואפילו בפטירה שלהם. ולמעשה אנחנו מתחילים פרשת חיי שרה, זה גם דבר מאוד מעניין, איך שהתורה מלמדת אותנו מהם החיים האמיתיים. חיי שרה, היינו מצפים שנפתח את הפרשה ונתחיל לקרוא את כל, איך הוא, מאז שנולדה שרה או מאז שהיא... היא הייתה בת מצווה, אבל בדיוק כשמתחילים את פרשת חיי שרה, למעשה התורה מספרת לנו שנפטרה. ואני הייתי קורא לפרשה הזאת פטירת שרה. יש עוד פרשה כזאת בתורה, פרשת ויחי. פרשת ויחי גם כן עוסקת כביכול בחיים של ויחי יעקב. למעשה זה סוף התקופה. התורה מספרת לנו כמה וכמה פרשיות את כל התהליך של החיים של יעקב, ואז ויחי יעקב. גם שם הייתי קורא לזה אולי ויפטר יעקב וכדומה, אבל גם שם ויחי יעקב, ומיד כמה אחרי זמן קצר מאוד אנחנו קוראים על הפטירה שלו, כי התורה רוצה ללמד אותנו מה הם חיים אמיתיים, מה הם חיי הנצח, כשאדם עושה דברים טובים ומיוחדים בעולם, משיח אחריו את עם ישראל, אז הוא חי. ועל זה הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. היה פעם, ואם נתחיל ללמוד קצת מפרשת השבוע, גם לנושא שלנו של דיבור יהודי, באחד מהאספות של הנהלת ועד הישיבות, ישבו שם גדולי ראשי הישיבות, עמד המזכיר של ועד הישיבות, היה אז הרב משה דוד טננבום, והוא, לפני שהוא התחיל את הישיבה של ועד הישיבות, יש שם גדולי ראשי הישיבות, אז הוא הזכיר, הוא העלה על, על נס, זכרו של אחד מראשי הישיבות שנפטר לא הרבה זמן לפני אותה ישיבה. והוא דיבר על הגאונות שלו, על העירת, על העירת שמיים, על כל המעלות העצומות שהייתה לאותו ראש ישיבה. ואז למעשה ישב שם הגאון הגדול, רב חיים שמולביץ, ראשי ישיבת מיר. הוא ככה למעשה עשה קרחץ כזה. וישב לידו ראש ישיבה אחר, שאל אותו, מה לא נכון כאן? למה אתה לא... למה אתה מראה שאתה לא נהנית או לא מבסוט ממה שהוא דיבר, מזכיר הוועד? אמר לו רב חיים שמולביץ, שלמעשה הספד זה מצווה מן התורה. כמו כל מצווה, יש דינים, וגם הדינים כתובים בתורה. הראש ישיבה שישב ליד רב חיים שמולביץ לא בדיוק הבין על מה הוא התכוון. מה כתוב, איפה כתוב בתורה, איך מספידים? רב חיים אמר לו, כן, כתוב בתורה, פרשת השבוע, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. מה הוא אמר? לא, הוא לא אמר, רש"י גם אומר, שהיא הייתה גדולה ממנו בנבואה. היא הייתה גדולה בשרה אימנו, הייתה גדולה בנבואה. היא הייתה צופה ברוח הקודש. היא לא הייתה זאת שמתעסקת בקירוב, מגיירת את האנשים. היא הייתה חלק מהכנסת אורחים של אברהם אבינו. לא, הוא לא דיבר על זה. הוא גם לא דיבר על העמידה שלה שהיא גידלה את יצחק, על החינוך שלו. אלא במה? דבר אחד הוא אמר, כל שנותיה של שרה היו שווים לטובה. מה זה כל שנותיה שווים לטובה? אנחנו יודעים, בת חף כבת בת וו, אז כתוב, אז רש"י אומר ליופי, אבל יש תוספת במדרש, שווים לטובה, והכוונה היא הרציפות. גאון, חכם, ירא שמיים, זה מעלות טובות. השבח, המעלה הגדולה ביותר, הפרגון הגדול ביותר, שאם אתה רוצה לתת למישהו, מה שאברהם אומר על שרה, רציפות. ומעניין מאוד שהשבר שלו, רב אליעזר יהודה פינקל, ישב לידו של רב חיים שמולביץ, והוא שמע את הדברים והוא אמר, מי יכול לדבר על זה? רב חיים שמולביץ בעצמו דיבר, מדבר על זה, על עצמו הוא מדבר. רב חיים שמולביץ בשיחות שלו, היה תמיד אומר את המשל הידוע והמפורסם. אדם יכול לקחת קומקום ולשים אותו על האש, למעשה לא, אמור לקחת לו בערך 8 דקות, נגיד עד שזה ירתח, 7 דקות. אם אחרי 3-4 דקות הוא ייקח את הקומקום מהאש, ועוד אחרי כמה דקות שוב פעם יחזיר לכמה דקות, הוא יכול לעשות את זה כל היום, כל הלילה, המים לא ירתחו. צריך להצטבר ברציפות זמן מסוים של דקות בשביל שהמים שבקומקום ירתחו. אם לא, אז זה לא ירתח. ועל זה כתוב שמי שמפסיק באמצע הלימוד, תורתו נעשית קרעים קרעים. זה עיבוד של הרציפות. וזה אנחנו יודעים על רבי עקיבא, מה שידוע הדברים, וכדאי לחדד אותם, כי זה היסוד של הדברים, נכתבו כאן בפרשה. אנחנו יודעים שגם החלק הראשון אצל רבי עקיבא פחות ידוע. המשנה למעשה זה אבות רבי נתן, שאומר, מה, איך רבי עקיבא התחיל? הרי הוא היה בן 40 שנה, והיה בן 40 שנה, הוא לא למד ולא שנה, ואז הוא היה עומד פעם אחת ליד הבאר, ושואל את עצמו, מי חקק? הוא רואה את החקיקה באבן, מי חקק את האבן הזאת? אז הוא מסתכל ורואה שהמים שנופלים טיפות טיפות, והוא אומר לעצמו, אבנים, כמו שכתוב, אבנים שחקו מים. אז רבקי ודן קל וחומר בעצמו, מה המים האלה הצליחו לפסול? נשון, פסלו את האבן, האבן הקשה, דברי התורה שקשים כברזל, על אחת כמה וכמה שהם יוכלו להיחקק בליבי שהוא בשר ודם, ואז הוא הלך ללמוד תורה וידע מה יצא מרבי עקיבא שמשה רבינו אמר עליו שיכול, על ידו היה להינתן התורה. מה היה, מה באמת הכוח של המים לחקוק באבן? אז כתוב שם גם במדרש, הם נופלים תדיר בכל יום, עוד טיפה ועוד טיפה, זה לא מפסיק. כל הפסקה שתהיה בלי שיהיה תדירות ורציפות, זה יאבד מהכוח של המים לחקוק באבן. האבן הקשה כל כך, אם אנחנו רואים את האבן מול העיניים שלנו, אנחנו יכולים להבין מי יכול לחקוק באבן. כן, רציפות של טיפות טיפות, וזה מה שרב עקיבא למד לעצמו. ועל זה רב חיים שלוייץ תמיד היה מדבר על זה, אבל כדאי, וורט ידוע, אמרה ידועה, אבל כדאי לחזור עליה, כי זה כל כך חשוב. דרך אגב, אני חושב שהדברים האלה חשובים לא רק בעולם הרוחני, בלימוד ובעשייה של דברים טובים, אלא גם בעולם הגשמי שלנו. אז כדאי לשמוע את מה שרב חיים שלוייץ אמר על, על הגמרא בכתובות, מה בנדרים, על רחל, הבת של קהל בסבוע, שהיה מעשירי ירושלים, שהתחתנה עם רבי עקיבא, בתנאי שלימד תורה. אבא של הקהל בסבוע הדיר אותה מהנכסים שלו, ואז 12 שנה הוא ישב ולמד. הוא חזר עם 12,000 תלמידים, ואז הוא שומע איזה זקן אחד שאומר, מזלזל באשתו של רבי עקיבא, ואומר, בעלך השאיר אותך, זנח אותך, השאיר אותך הגונה. ואז היא אומרת לו, ככה שומע רבי עקיבא את התשובה של אשתו, היא אומרת, אם הוא היה שומע לי, הוא היה נשאר עוד 12 שנה. ואז הוא עשה אחורה פנה, וחזר ללמוד, ואז אחרי 12 שנה, שזה למעשה סיים 24 שנים, הגיע עם 24,000 תלמידים, ואז הוא אמר לכולם, כולם דחפו אותה, הוא אמר להם, תניחו, שלי ושלכם שאלה, וכולם שואלים, חיים שמונביץ שאל, הרי רב עקיבא חזר לביתו אחרי 12 שנה. נכון, הוא שמע שאשתו מסכימה שהוא יצא לעוד 12 שנה, שזה מאוד משמח, מאוד מרגש. למה הוא לא דפק בדלת? נכנס להגיד שלום. נכנס להגיד שלום. לדבר ככה, ואז להמשיך. משהו, אנחנו דברים באמת על דרגתו של רבי עקיבא. באמת, מדובר פה על, על, על משהו בסדר גודל של משה רבינו. אמר רב חיים שמואלביץ, 12 ועוד 12 זה לא 24. זה למעשה קוטע את הרציפות. נכון, שוב, זה... בעולם שלנו היינו צריכים להיכנס 5 פעמים לבית. בכלל, מי מאיתנו הולך לצאת מהבית 12 שנה ואשתו הייתה מסכימה. אבל זה ללמד אותנו את הכיוון, את, 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 את המהלך. יש הלכה בלכות שבת, שיש בישול אחרי בישול בדבר לך. אבל מתי? לפחות לפי הרמה. אם זה לא יצטנן. אם זה לא יצטנן לגמרי, אז עוד נשאר. זה לא איבד את הרציפות שלו. אנחנו נמצאים בעולם, לכן אמרתי קודם שזה גם בחלק הגשמי, אני חושב. העולם הטכנולוגי, אתה נוסע ברחבי העולם, בכל מקום בעולם, אתה רואה אנשים ברכבות, בכל התחבורה הציבורית, בכלל ברחוב, כל הזמן עסוקים בעולם הטכנולוגי, הם לא יכולים להיות שקועים, או לשמוע אפילו מישהו בצורה רצופה. אתה פוגש אנשים, לא מזמן פגשתי זוג שהתחיל לשמור שבת לא מזמן, ואמרו לי, הם אמרו לי דבר ראשון, שמאוד מאוד ריגש אותם, ושינה להם את החיים, זה הפסקה הזאת שהם עשו 24 שעות. הפסקה מהעולם הטכנולוגי הזה שלא נותן לך להיות, להבין משהו, להתעמק במשהו, לחשוב על משהו. מישהו אמר לי גם שאחד מהמרצים הבכירים ביותר בעולם התשובה, בעולם הקירוב, שהיום זה באמת מאוד קשה. בחור צעיר, עולם של אדם יותר והוא גם הגיע להרצאה. נגיד שבזמן ההרצאה הוא קיבל את הפלאפון שלו, לא נמצא, שומע את ההרצאה. אין לו זמן לאבד את הדברים, הוא יוצא ישר מתעסק, ומשם נכנס לעולמות אחרים. הרציפות, הכוונה, המשך המחשבה בדבר, פשוט מתנתק. באמת, אם אתה מביא מישהו לשבת, לדוגמה, יש את הזמן הזה בשבת שהוא יכול לחשוב על הדברים, להתעמק, להבין מה קורה. זה היצר הרע פשוט מנתק. אנחנו לא יכולים לשמוע מישהו אפילו רצוף, וזה גם עכשיו מתעסקים בנושא של הממשלה ושל גם בעולם הפוליטי. רואים את זה, רק בשביל לתת לנו דימוי. כשאין רציפות, הכוונה שיש הפסקות כל הזמן, המערכת לא מתפקדת כמו שצריך. יש מושג רציפות שלטונית. חייב. זה חלק מחוק הכי בסיסי שיש, כי מהפסקה מסוימת, הכל ייפול. גם כשמחליפים כל הזמן שרים וכדומה, טוב, זה בעיה במערך השלטוני. זה בעולם הגשמי, בעולם הרוחני זה פי אלף. אדם לא יכול לחשוב בצורה רצופה, הוא מפסיק את עצמו בכל מיני עניינים. קשה לנו לפעמים לשמוע מישהו כמה דקות שמדבר, אנחנו לא יכולים, נו, דבר, תסיים, תן לנו ללכת הלאה. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. כשאברהם אבינו בא לספוד לשרה, בא לספוד לשרה ולבכותה, אומר המדרש, גם רש"י מביא, כולם שווים לטובה. כששרה קמה בבוקר, היא רצתה להמשיך את מה שהיא עשתה אתמול, ולעשות היום, והיא סיימה את היום, להכין את עצמה למחר, שהכל יהיה רצוף, חוליה אחת, שרשרת אחת, לא, לקום, היום נעשה מה שנראה לנו. אתמול זה לא משנה, מחר, נראה מה יהיה מחר. לא, אנחנו מנהלים מהלך שלם של עשייה, שהיא המשך של אתמול, ותחילה של מחר, ככה הדברים האלה בנויים משרשרת, מקו אחד ארוך של עשייה רוחנית, וגם בעולם הגשמי זאת עצה חשובה. לנסות להשלים את הדבר, להיות מרוכז, לעשות את הדברים ברציפות, ההתייעלות שיש מאחורי זה היא עצומה. נשמע נעימה קלה, ונמשיך מיד.
אהי מלך שהשולם שלו בורחי הנה בשולם אוי 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 ידו אוי נשולם
Sit עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען מוקד איתור נהדרים באזור מירון. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים. והכסף למוקד איתור נהדרים באזור מירון. קרן עם ישראל חי, שנה חמישית של הגרלה חלומית. ועכשיו במבצע 1 פלוס 1, וגם הגרלת בונוס סופש לזמן מוגבל. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אליך, התקשרי, כוכבית 8369. גודקר, כי זה הרבה
יותר. שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך להוסיף אור לכל יום בשנה החדשה. ביומן נפלאות השנה שהפקנו עבורך, תמצאי תובנות מעצימות, פתגמים חסידיים וכלים להצלחה. סמני לעצמך ביומן מטרות ויעדים, ומלאי את השנה כולה בדברים נפלאים. להזמנת היומן, שלחי הודעת וואטסאפ למספר 058-521-7700. כל ההכנסות קודש לעמותת נפלאות מתגברות למען האלמנות.
אני פשוט לא מאמינה. מדינת ישראל חטפה דוח של מיליונים. יותר משני מיליון טונות של מזון נזרקו בשנה החולפת. לא חרם. לקריאת דוח אובדן המזון והצלת המזון, חפשו לקט ישראל בגוגל.
משפחה לילד מיוחד, רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן נערה פינקל, מנהל מרכז תורני אוהליך מבית שתילים בבני ברק. מתבגרים חווים שינויים רבים בשל התפתחותם הטבעית בגיל ההתבגרות, דבר שגורם להם להרגיש בחוסר שליטה ולחפש אחר שליטה מלאכותית. כיצד נעזור להם? נעניק להם סמכויות מיוחדות שיאפשרו להם לחוש חשובים, בועילים ובעלי כוח. נימנע מביקוחים ומאבקי כוחות עמם, ובכל מצב נפרוס מספר אפשרויות לבחירה ונניח להם לקבל את ההחלטה. בהצלחה רבה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
שותפים בפדיון שבויים ומתברכים, נותנים יד להשבת מאות נשים וילדים לעם ישראל ומעבירים עכשיו שמות לתפילות לכל הישועות. יד לאחים, כוכבית 9234.
רק ביקשתי וכבר ברוך השם קיבלתי.
כוכבית 9887, שני, חמישי ושני, סגולה שבעזרת השם פועלת. חייגו עכשיו לישיבת הצדיק בית מרדכי זביל, כוכבית 9887.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף למוקד איתור נהדרים באזור מירון. קרן עם ישראל חי, שנה חמישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, חזרנו, והאמת היא שבערב שבת פרשת חיי שרה, אין הרבה אופציות כמעט, וביקשתי לקו השידור את הרב ברוך מרזל. איש חברון, איש שכשפותחים את פרשת חיי שרה, מיד נזכרים וחוזרים לשם. הרב ברוך מרזל, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
תספר לנו קודם כל קצת מבחינה טכנית על ההכנות, על ההכנות שלכם.
טוב, אתה תופס אותי עכשיו באמצע פריקת משאית של פירות, ששלחו מחברת פרלי, ממש... פירות יפהפיים לכל כמה טונות של פירות וירקות, פירות, ירקות, דברים כאלה. בדרך עוד כמה מסעיות, מאות קוגלים, סירי חמין, שכבר מהלילה אנחנו מתחילים לחלק חמין לכל דכפין, עד מוצאי שבת.
יש איזו השערה למספרים של אנשים שבאים, שבכלל אם יש
מקום? אי אפשר להרים עשרות אלפים, אנחנו לא יודעים, אי אפשר לדעת, כי זה לא כולם
נמצאים במקום
אחד באותו זמן. רובם ישנו בקריית ארבע, אבל גם רחובות חברון מתמלאים באוהלים, קרוונים, מכוניות, נגררים, וסתם על הרצפה. בעזרת השם.
ספר לנו קצת על האווירה הזאת, ממתי אתם מתחילים להתכונן לפרשת חיי שרה?
יש חודש, אנחנו, הבעיה היא שזה מיד באחרי החגים, שגם בחגים אנחנו מלאים לגמרי, אבל אנחנו מיד אחרי החגים מתחילים לעבוד על חיי שרה.
ותראה, אתה יודע, אני לא רוצה להריב פוליטיקה, כי אנחנו ככה, אבל אתה יודע, התחלפה ממשלה,
מרגישים את זה בחברון? מה?
אבל מרגישים שהתחלפה ממשלה, מרגישים אצלכם?
בינתיים עוד לא. אנחנו מקווים שנתניהו חוזר בתשובה, וסוף סוף יתחיל לעשות משהו לבן חברון, לא רק דיבורים.
איזה, אתה יכול להפיין לנו בבקשה, רב ברוך, איזה ציבור מגיע בשבת חיי שרה לחברון?
מה הקשר בין חיי שרה? מה השאלה?
לא מה הקשר, איזה ציבור? תאפיין לנו את, את הציבור. מי מגיע צעירים, מבוגרים, משפחות?
אני אגיד לך, זה דבר מדהים. אצל אבא ואמא, כל הילדים מתחברים. יש המון המון צעירים, אבל כבר אתמול בלילה, במדרגה השביעית, היה אוהל עם אישה נכה ואישה מבוגרת בת 75. שאתה, מה? אנחנו כל שנה באים, יש ציבור דומה לציבור שמגיע למירון, לא דתיים, לא חובשי כיפות, אבל חובשי אנשים מסורתיים, אנשים, המון אנשים מחוץ לארץ, באים בטיסות מיוחדות, אשכנזים, ספרדים, כל הסוגים, כל המינים, באים לפה, כי לאבא ואמא, אין הבדל בין כולנו ילדים של אבא ואמא. מערת החבלה כולם מרגישים שווים.
יש לך, אתה זוכר מתי התחילה הנהירה העצומה הזאת לפרשת חיי שרה? זה משהו שאתה עוד זוכר, או שזה היסטורית הרבה אחורה?
29 שנים אצלי בבית. זה היה, העסק גדל.
יש, אבל יש איזשהו תוכנית מכוונת שיש, או כל אדם בא, יש את התפילות בהרבה מקומות?
יש תוכניות,
אנחנו מתעצים שאנחנו מפרים לך, אבל קצת תשתף אותנו, ברוך.
כן, יש שיעורי תורה, הרצאות, אצלי בבית, בליל שבת, מגיעים קרוב לאלף איש, לעונג שבת, דברי תורה ושירה, שותים, אוכלים, שמחים, כמעט כל הלילה יש פה שמחה, וגם למחרת.
תמיד שואלים בעולם של קירוב גם כן, ואתה עוסק בזה גם הרבה, שבת כזאת היא, כמו שאתם אומרים, אלפי אלפי אלפים, זה חבר'ה שממשיכים את הקשר איתכם?
מי שמגיע לשבת חיי שרה, הוא לא חוזר להיות אותו דבר, זה משהו שמכה בך, משנה את המציאות, וממש נותן מכה חזקה, וגם יש פה אנשים שטוענים שבזכות זה התחתנו, בזכות זה שידוכים, יש פה משהו מאוד רוחני, גבוה מאוד מאוד, שהקיבוץ הגדול של עשרות אלפי יהודים אצל האבות הקדושים בפתח גן עדן, מתפילה עד לב השמיים, משנה מציאות.
דבר אחד, אני לא רוצה להכאיב, אבל לשאול, האם אתה חושב שאת העשרות אלפים האלה שאתה מדבר עליהם, גם כל הציבור בכלל ישראל שומע וזה עובר אליו כמו שצריך? או רק אנחנו, רשתות אחרות, מעבירות את האווירה הנפלאה הזאת?
הדבר הזה דומה מאוד למה שקורה במירון. ויש החצי של העם ש... חצי, יותר מחצי, כל מי שמחובר לקדוש ברוך הוא, לאמונה, לארץ ישראל, בגלל שזה לעם ישראל, לכל המנהגים של עם ישראל, כל האנשים האלה הם אנשים שיודעים על חסר החיים את העניין, ויש אנשים שיש היום במדינת ישראל, בארץ ישראל, אנשים שהיו בחצי בעולם, ובעולם לא היו, עכשיו הגיע נהג מסעית, שפרק פה את הפירות והירקות, אומר לי, אני פעם ראשונה בחיים שלי בערת ההכפלה. שלחתי אותו ישר, ואתה חייב להתפלל, וכו' וכו'. יש זה אחד הכישלונות הגדולים של מערכת החינוך. ילד יכול לגמור 12 שנות לימוד ולא לדעת מי אבא ואמא שלו, לא להיות במערת המכפלה.
אתה באמת חושב שזה, יש סיכוי שזה ייכנס לתוכנית הלימודים, אם כך נכנסים לעוד שאלה אחרונה, לא להפריע לך הרבה?
תראה, אני יכול להגיד לשמחו של גדעון סער, אם היום נשאר מה להגיד לשמחו, וכשהוא היה שר חינוך, הוא הביא את הבתי ספר לפה. לצערנו הרב, נפתלי בנט, ואחריו הפסיקו את זה, אבל היה תקופה שזה היה. זה האתר הארכיאולוגי הכי חשוב בעולם. הכי מיוחד בעולם. אני יודע, עזבו אותנו מרוחניות, אפילו לזה, נוסעים לרומא ולפריז וללונדון, לא לבוא לראות את בערת המכפלה, לראות את הרומדה, לראות את האתרים החשובים ביותר בעולם, הרבה יותר חשובים ממה שיש באירופה לראות.
הרב ברוך מאזן, אני שוב מתנצל על ההפרעה, אנחנו מודים לך מאוד ומברכים אותך ואת כלל ישראל לקבל את השפע וההערה העצומה של שבת חיי שרה בחברון. תודה לך ששיתפת אותנו במעט.
שלום שלום, תודה, שלום.
תודה, תודה.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
יש לכם שאלות בנושא השקעות ופיננסים? כל מה שנוגע לכסף שלכם ביום שני הבא, כ"ז בחשוון, החל מהשעה 10 בערב עד חצות, עם יושב ראש בסדנו, מר אליעזר גרוס ואורחים, וכרגיל סיפורים, חידות, פרסים ועוד. השאירו הודעה עם השאלה בטלפון 03-617-2702 וזכו בפרסים. חושבים קדימה.
יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד שיגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של מעופטק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שיתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעופטק. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתנאי התוכנית.
תאומיל מציל!
תאומיל של אלטמן, לשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות, גם בתבליות ובטיפות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281, מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
אנחנו בפאמפרס יודעים שלילה טוב הוא קודם כל לילה יבש. חיתולי פאמפרס מעניקים לתינוקכם עד 12 שעות של יובש והגנה ומבטיחים לכם ולתינוקכם לילה טוב יותר. פאמפרס, ללילות יבשים.
שותפים בפדיון שבועים ונושאים בזיווגים. נותנים יד להשבת מאות נשים וילדים לעם ישראל ומעבירים עכשיו שמות לתפילות לזיווגים בכל ערב ראש חודש בעמוקה. יד לאחים, כוכבית 9234.
רק ביקשתי, וכבר ברוך השם קיבלתי.
כוכבית 9887, שני, חמישי ושני, סגולה שבעזרת השם פועלת. חייגו עכשיו לישיבת הצדיק בית מרדכי זביל, כוכבית 9887.
שבוע טוב מתחיל בכל חי. ב-6, הרב חנוך גברד חי את הפרשה. ב-7, בין קודש לחול עם אלעד כהן. ב-9, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. ב-10, מוצש חי עם מנחם טוקר. וב-1 בלילה, שירים במעלות עם קובי סלע. פותחים שבוע טוב בכל חי. עכשיו איתכם, דיבור יהודי. עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי דיבור יהודי חזרנו והתחזקנו מעט. מי שלא מצליח להגיע מאותם עשרות אלפים שהוא דיבר עליהם, ברוך מרזן. אבל פרשת חיי שרה מלמדת אותנו, מכניסה אותנו להיסטוריה שלנו, לאבות הקדושים, על הזכות שלנו על הארץ, ואלה שיהיו שם אני מניח שגם יתפללו על כל כלל ישראל. אנחנו עוברים לנושא, עוד נושא שהוא בתחילת הפרשה, אבל הוא מאוד משמעותי לתוכנית שלנו, דיבור יהודי. אברהם אבינו למעשה מדהים. הדבר מדהים שאברהם אבינו מתחיל בשיחה עם אפרון, ואפרון אומר לו, לא, השדה נתתי לך, לעיני בני עמי נתתי לך, אני נותן לך, הכל בסדר. על אף שאברהם אבינו כבר בהתחלה אומר לו, אברהם אומר לו, בכסף מלא יתנן, אני מסכים לתת לך כסף, אני לא מחפש משהו בחינם, אבל הוא, לא, הוא נחמד מאוד, הוא אומר לו, הכל בסדר, אני אתן לך את זה בחינם. אבל אז, ארץ אבל 400 שקל כסף, ביני ובינך מהי, עובר לסוחר. מה זה עובר לסוחר? אז הגמרא, הגמרא בבבא מציעא אומרת, רש"י גם הביא את זה, שכשהוא אמר לו 400 שקל כסף, הוא התכוון סלעים מובחרים. שואל שם תורת חיים, שואל שם בגמרא בבבא מציעא, אם באמת הוא העביר לו שקלים מובחרים, קוראים, כמו שהוא כתב שם, שקוראים איזה קנטרין, אז זה צריך להיות כתוב עוברים לסוחר. מה זה עובר לסוחר בלשון יחיד? עובר למישהו אחד, עוברים השקלים עוברים לסוחר. אז הוא אמר לו ככה, למעשה ככה מסבירים המפרשים, למעשה הרי אפרון הצהיר בפני כולם, בפני כל הציבור שהיה שם כשאברהם בא לפניו, שהוא נותן את השדה בחינם, ואז פתאום עכשיו הוא אומר לו 400 שקל כסף, נו מה זה, זה לא ראוי, זה לא מכובד. אז הוא מצא עצה, הוא העביר את הכסף לסוחר, והסוחר כבר מצא הזדמנות איך להעביר את הכסף לאפרון, וככה זה הסתדר. היה סיפור, ביאנקל'ה גלינסקי פעם סיפר, ביאנקל'ה גלינסקי זכר צדיק לברכה סיפר, שלבריסק, איפה שחיים בריסק היה, הגיע שם איזה גנרל אחד, והוא הדבר הראשון שהוא עשה, צערנו הרב, בעולם, איך רואים, באומות העולם אנחנו רואים את זה יותר מהר, ציווה לסגור את התלמוד תורה. תוך 30 יום צריך לסגור את התלמוד תורה. והתחיל כל מיני טענות על התלמוד תורה, כיתות דחוסות, צפופות, למלמדים אין הכשרה, לא לומדים כמו שצריך, מכירים את הטענות האלה. אבל כמובן שהרמז היה ברור, שהוא צריך לשלם לו משהו. וכמה חבר'ה הסקנים באו אליו, אמרו לו, נו, ככה בעדינות, נו מה, בכמה סוגרים את העניין? אז הוא דווקא כעס מאוד. היה שם כמובן חבר'ה, קבוצה של עובדים שם במשרד, של העוזרים שלו. הוא אמר להם, חבר'ה, תראו, אם אני שומע ברמז ניסיון לשוחד, אוי ואבוי. כל מי שיציע שוחד יישב בבית סוהר. כמו שאמרתי, תוך 30 יום שערי המוסד ננעלו. לא ידעו מה לעשות העסקנים. הלכו לבחיים מבריסק. סוף, זה נראה משהו שלא הכירו עד היום. מושל מחוזי, שהמושל של העיר שאי אפשר לשחד אותו, מה עושים? כל פעם תמיד היה דיון בכמה, אם זה מוגזם או לא, אבל כסף זה היה ברור שאתה משלם כסף והכל מסתדר. ואז הוא שאל אותם, תגידו לי שנייה אחת, שאל רב חיים בריסק, מבריסק את העסקנים, כמה אתם הייתם מוכנים להציע שוחד? אמרו לו, חשבנו לעצמנו, 1,000 רובל. סכום לא קטן בכלל, 1,000 רובל. אמר להם, בסדר גמור, תביאו לי את 1,000 רובל, אני אסתדר. טוב. רב חיים הלך למושל והוא אמר לו, אני רוצה לקבוע פגישה איתך. בטח, המושל שמע, רב חיים, רב של העיירה, אמר לו, כן, אין בעיה, מחר ב-10 בבוקר תגיע. יום קיץ לוהט, ב-10 בבוקר רב חיים מבריס מגיע למושל, העוזר אומר למושל, הנה הרב, הרב בדרך, הרב נכנס, אומר, כן, שייכנס בבקשה. המושל מסתכל על הרב חיים מבריס, רואה אותו ככה, עם כובע, פרווה, עם מעיל, אמצע הקיץ, חם, עם כפפות פרווה, ועוד חיים בריס מוציא את הכפפה מהיד בשביל לתת לו שלום, מניח את המטריה בצד. המושל היה קצת עמום, שואל אותו, תגיד, לא מבין, זה היה לבוש של הרבנים? אמר לו, לא, אז אני לא מבין, מה, בקיץ ללכת בלבוש כזה, תגיד, אתם השתגעתם? אז חיים חייך ואמר לו, תראה, אני אגלה סוד לכבודו. היה לי סבתא צדיקה, היא התגלתה אצלי בחלום, הזהירה אותי שהיום הולך לרדת גשם ויהיה קר נורא. אמרתי, אם ככה קיבלתי בחלום מהסבתא שלי, אני אצא מהבית עם אמא מעיל, עם כמו שצריך, נכון, כרגע לא יורד, אבל לפחות שאני אהיה מוכן לזה. המושל ככה פותח את הטריס, מסתכל בחלון, אומר לו, אני לא מבין, אני רואה את השמש, את השמיים תחלת, חם, אני לא יכול להבין את מה שאתה אומר. אז הוא אומר לו, חיים, אתה לא, נכון, אני מבין אותך, גם אני הייתי ככה מפקפק, אבל אני, את סבתא שלי, אני הכרתי, הייתה צדקת, ואם היא אמרה לי, אני הולך לעשות מה שהיא אמרה לי. טוב, המושל לא ידע מה לעשות עם עצמו, אבל הרב רב חיים היה נחרץ. אמר לו, תראה, אני מסכים להתערב איתך. עד שקיעת החמה, אתה תראה שיבואו העננים, ירד גשם ויהיה קר. בוא נתערב. אם אתה צודק, אתה תביא לי 10 רובל, אם אני צודק שירד גשם, אני אתן לך 1,000 רובל. האמת היא שהמושל, שמסתכל עוד פעם בחוץ, אומר לעצמו, אני הולך על זה. אין לי בעיה. טוב. ואז עכשיו זהו, סיכמו את ההתערבות ביניהם. ואז אומר לו, הרב חיים, באתי בשביל משהו מסוים. אז אומר לו מיד המושל, אם באת לדבר בשביל התלמוד תורה, אין על מה לדבר. יש לכם עוד 28 יום, תתארגנו בבקשה לסגור. אומר לו, הרב, אני ידעתי שזאת תהיה התשובה, אבל הייתי צריך לבוא להשתדל בשביל לחנך את הילדים שלנו, אני צריך לבוא להשתדל בשביל התלמוד תורה. ואז רב חיים בריס קם, שם את הצעיף שוב חזרה, את המעיל, את הכובע פרווה, את הכפפות ויוצא החוצה. טוב, מגיע הערב. כל היום למעשה המושל עומד בחלון לראות אם הערב מגיע. מגיע הערב, איפה הסבתא הצדקנית תיעתה ברב. למחרת ב-10 בבוקר, הודיע המשרת, הנה הרב פה, קם. בלי, ורואה את רב חיים בריסק, בלי מעיל, בלי שום דבר. טוב, אמר לו, תראה, לא לקחתי סיכון, והיית מבין אם באתי לשלם את הדמי התערבות. אומר לו המושל, לא, זה לא היה ברצינות, אמר לו, לא, לא, לא. אם אתה היית מפסיד, היית שולח לי 10 רובל, אני הפסדתי, אני צריך לשלם. הרב מוציא מהכיס 1,000 רובל, המושל מכניס לכיס שלו, אז הוא אומר לו, פעם הבא תיקחו את המעיל הכבד ביד, חבל. ואז הוא אומר לו, על כל אדם צריך שיפיק לקחים ממאורות של החיים, אומר רב חיים בריסק. בקשה אחת, תעזוב את התלמוד תורה. ויצא החוצה. המושל כזה מתיישב, אם הרב כזה פיקח, וישר אני אבטל את הגזירה שלי על התלמוד תורה. ואז רב חיים בריסק אמר, צריך לא רק לדעת כמה לתת, אלא איך לתת. וזה היה החוכמה והתרגיל של אפרון. אבל שאמרתי שאנחנו מדברים על דיבור יהודי, זה מאוד מאוד תואם לעולם של הדיבורים. בהתחלה הוא כן דיבר בצורה כל כך ממש שאלה, שדה נתתי לך, מהרה שבו אני נותן לך, לעיני בני עמי. הפוך, אתה איש אלוקים בתוכנו, בוא, אני אתן לך לפני כולם את הקרקע. ואז אחרי זה, יכולים, בשנייה האחרונה דחף לו, כמו שאומרים, ארץ 400 שקל כסף בידי בך, וצריך להבין שהמדרש אומר, זה הסכום עתק של כסף. המרחק בין 0 ל-400 שקל כסף היה סכום אגדי כמעט. וזה הכוונה, וזה מה שחרמים אומרים. צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה. רשעים מדברים הרבה ועושים מעט. אבל מה זה מדברים הרבה? לדבר זה דבר טוב. אתה מדבר דברים טובים, זה טוב. אלא אתה מדבר הרבה על מה שאתה עושה ואתה חושב לעשות, ומדברים מעט ועושים מעט, הכוונה, ממה שאמרת. אתה חושב לעשות משהו? תדבר, תסביר, אבל תמיד תדבר פחות מאשר מה שאתה עושה. זה מה שהתורה מלמדת אותנו בהתנהלות הזאת, במסע ומתן הזה, בין אברהם לאפרון. אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה קטנה ככה, לפני שנסיים, על נקודה אחת שהתורה מתייחסת ואומרת לנו על אברהם אבינו. אברהם אבינו אומר, התורה אומרת על אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל. מה זה השם ברך את אברהם בכל? אומרת הגמרא בבבא בתרא בדף י"ז, אברהם אבינו זכה לחיים בעולם הזה שהם מעין העולם הבא. לא חסר לו שום דבר. הוא נהנה למעשה מעין עולם הבא מכל וכל, כמו שאומרת הספות, כמו יצחק שכתוב, יעקב אבינו כתוב, שהם קיבלו, כמו שאנחנו אומרים כל יום בברכת המזון, כל יום, מי שמברך ברכת המזון ואוכל לחם, כמו שנתברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב בכל מכל כל. וכשכתוב, ובזה אני רוצה לסיים באמת, מה שכתוב בתניא דבאליהו, חייב כל אדם לומר, אם מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב, אף אחד מאיתנו לא יכול להגיע לדרגה של אברהם יצחק ויעקב. אבל לנסות לחיות חיים של מעין עולם הבא, שמה שיש לי אני אומר תודה. מה זה יש להם הכל? לאף אחד בעולם אין הכל. אבל זה מרגיש, מה שיש לי אני אומר תודה. ומה שאני מקבל אני אומר תודה, זה לא מובן מאליו, אז לכן אני מרגיש שיש לי הכל. בדיוק היום למדנו בדף יומי את הנושא של הכעס. כל מי שכועס כל מיני גיהנום, שולטים בכל מיני עניינים על הכעס. אחד מחברי השיעור שלנו אמר דבר נפלא ואמר, כעס זה אומר, אני חושב שמגיע לי הכל. ולכן אם מישהו מגיע לי, אז כשהוא לוקח לי, אז אני כועס. אבל אם אדם מבין שכשהוא הולך ברחוב, בן אדם סיפר שהיה לו תקופה בחיים שהוא היה מאוד מאוד רק כלכלית, הוא נפל בצורה שאי אפשר לתאר, הוא הלך ברחוב, מי שאמר לו שלום, הוא אמר לו תודה, בלב. כשהוא הלך חזרה, פתאום הוא נזכר, הוא היה שוכח את זה מדי פעם, הוא הזכיר לעצמו. כי אנחנו לפעמים חושבים שכל העולם שייך לנו, אז לכן אנחנו גם כועסים. בנקודה הזאת אני חושב, חייב אדם לומר, אם מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב, הם כל הזמן אמרו, יש לי הכל, הכל בסדר, גם בתקופות הקשות יותר. יש לי הכל. זאת עצה טובה לחיים, שאנחנו יכולים להרגיש בעולם שלנו הרגשה של מעין עולם הבא. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר, למוטי קופפר, למפיק שלנו, לאייל ראובן, ולכם המאזינים, המשך האזנה הרבה ומועילה ושבת שלום ומבורך. Yeah.